יש לי. בואו נתחיל. אנחנו עוברים היום לנושא של גבי הצדקה.
הנושא הזה קשה.
הנושא קשה, אז בואו ננסה לבנות אותו. יש לנו שעה, אני מקווה שנעמוד על רוב היסודות של הנושא היום, כי אני רוצה קצת לשים גז. בסדר, אנחנו לומדים יותר מדי לאט, ואני מרגיש שרוצה להשקיע יותר, שיוסיף שעות ביממה לסדר יום. אבל שנעט את כל הלימוד בחבורה, זה קצת מציק לי. כן, ואחרי שעמדנו בשבוע שעבר, את כל עניין הצדקה בחטיבה הזאת, כצדקה העירונית, שבאופן מערכתי החברה לוקחת על עצמה משימה, לא לפתור את בעיית העוני, היא לוקחת על עצמה משימה לדאוג שלא יהיו רעבים בחברה, הדבר המתבקש, הסוגיה עוברת אליו, הוא המערך הייתי אומר, העקיפה העירונית, של התשתית העירונית, איך מממשים בפועל את הרעיון הזה. וזה לוקח אותנו לגבי הצדקה. כשהסוגיה פותחת כאן, דיברנו עליה כאן מסכת, בהבאה של כמה מקורות תנאים ממקומות שונים, שהצירוף שלהם ביחד יוצר את התשתית הבסיסית של מערך, של התשתית העירונית, תוך כדי שהסוגיה גם מפרטת, תוך כדי מהלך הדברים, הייתי אומר, את הקווים המרכזיים להבנת המנגנונים הפנימיים שפועלים כאן, שצריך לתת אליהם את הדעת. כן, וזה מתחיל במשנה בפאה, שזה הבסיס של כל החטיבה של קופה ותמחוי. שם המשנה אומרת, קופה נגבית, ושניים ומתחלקת לשלושה. ומדובר פה על מהלך של גבייה. יש מישהו שגובה. במשנה זה מתואר בסביל. קופה נגבית. זה סביל. יש פה, לא אומרים מי גובה, איך גובה. וכאן הגמרא עושה איזה הפסקה קטנה, שבו היא מסבירה, מן תלמוד למשנה הזאת. נגבית בשניים, שאין עושים שרות על הציבור פחות בשניים, שזה לוקח אותנו גם למשנה, פשוט שמשנה, משנה, במסכת. שקלים. וכאן יש בגמרא כאן שני גדים שהיום נעבוד על אחד, השני אני מקווה במשך השבוע או ביד אחרי פורים. בסדר? נושא מאוד גדול ויפה, אבל אי אפשר הכל לבת אחת. זה מצד אחד יש פה אמירה מאוד חזקה שיש פה מערכת של שררה. במילים מאוד פשוטות, איך אני מתאר את המערכת העירונית, היא כוללת בתוכה שררות. ובהמשך הגמרא, סליחה?
מה בדיוק ההגדרה של שררה?
מה לדעת?
זה סורה. משהו של
כוח.
כוח עקיפה כלפי אחרים. כך אני מבין את זה. זה כוח. אני יכול להגיד לך מה לעשות.
לא של כבוד.
לא של כבוד. זה לא כובד. אתה צריך לשמוע בקולי. יש פה סורה. אם אתה הולך למשנה בשקלים, המשנה בשקלים, אתה חייב לתת מחצית השקל. מי חייב אותך? מי חייב אותך?
התורה.
התורה חייבה אותך, כן? אני חושב שיותר מדויק שהתורה שבעל פה חייבה אותך. כי בתורה שבכתב, היה לי ויכוח ענק עם אלחנן הזה פעם, אבל בואו נתווכח עוד פעם, בסדר? האם בפשוטי המקראות יש חובה כזאת? אלחנן חשב שכן, אני חשבתי שלא, אז אני אומר את השיעור הזה. אני אומר תורה שבא, לא, אבל אני אתן לדעה שלך מקום, בסדר? אבל מדובר על שרה, מערכת גבייה, מערכת עקיפה, מערכת שיש לה כוח לבוא אליך ולהגיד תשלם, ואתה חייב לשמוע בקולה, והגמרה בהמשך, זה בעיקר יהיה נושא השיעור היום. היא עוסקת במקור לכך, והיא מסבירה גם במה השרה הבאית. זה קו אחד, רעיון השרה שיש כאן. כלומר, אין פה בחירה, זה לא התנדבות. כנגד זה יש פה עוד קו שכאמור היום לא נעבוד עליו, אבל הוא נמצא עמוק מאוד בסוגיות, והוא יותר עמוק ממה שמופיע בסוגיות האלו, כי הוא מופיע בעוד מקומות. אני נזכה, אני מקווה שישים את הכל ביחד, וזה הקישור בין עולם הצדקה לבין עולם
המס,
לבין עולם ההקדש, ועולם ההקדש. ההליכה למשנה בשקלים, והגמרה כאן שהביאה את המקור, היא הולכת לפרשת תרומה, פרשת שבוע, היא אומרת שאת עולם הצדקה אל תבנה רק על דברים, שכאמור, הוא לא נמצא בכלל בגמרות האלה. אל תלך על דברים תדבר, תלך על או ישעיה, או תלך על שמות, אתה תלך למשכן, תלך למקדש, ומשם אתה תינק יסודות שילמדו אותך על המנגנון של צדקה שמתואר כאן. וזה קו שהתפתח כאמור בהמשך הסוגיות. אז יש פה שני קווים שכאמור, והגמרא ממשיכה, והיא לא מסתפקת בזה, היא מסבירה פה מתחלקת בשלושה מאיזשהו כדיני ממונות, שיש פה איזושהי אמירה. מה זה כדיני ממונות? איזה מין אמירה זאת? שזה בית דין? אתה יכול קצת להסביר את זה יותר? מה הכוונה שזה בית דין?
עכשיו קובעים את המציאות, הם מחליטים החלטות שחלות
גורל. כן? אני הייתי אומר את הדבר הבא, זה גם קשור לגמרא בהמשך, שהמערכת הזאת של העקיפה היא גם חייבת לקבל החלטות. כלומר, אם אני רואה את המעבר משניים לשלושה, מה נותן לי המעבר הזה?
בייטים.
באופן איכותי, בייטים. לא רק בייטים, למה בייטים הוא שלושה?
כי הוא מקבל, זה מהרשות המבצעת לרשות המחוקקת אולי. מחוקקת זה לא מילה הזה, אבל מי שמקבל את ההחלטות בפועל, למי שמיישם החלטות שכבר התקבלו.
כן. אני שומע, אני מתחבר יותר לאסף. זה בסדר? אסף, מה אמרת אסף? תסביר לכולם. לא, זה אני, זה לא אתה.
שבדין שקבל החלטה צריך שיהיה הכרעה.
כן. כל הרעיון של עד בית דין שקול אומר שמערכת שקבלת החלטות חייבת שיהיה מובנה בתוכה יכולת
מחלוקת.
הכרעה, כדי לאפשר יכולת מחלוקת. בדיוק. כלומר, לו מערכת בתי הדין, שאתה לומד מסכת סנהדרין בדף היומי עכשיו, ממש, גם דף יוד, אם אתה מקשיב לה, אתה רואה לנגד העיניים את החשיבות של היכולת לתת לכל אדם לבטא בצורה חופשית ומשוחררת את הדעה שלו. כי אנחנו מעוניינים בהפגנה של דעות שונות, כשמה שמאפשר את זה הוא בין היתר היכולת שלנו אחרי זה להכריע ביניהם. כי כאלטרנטיבה, אם ניקח לרגע את הרעיון שצריך פה אחד, שזה מה שנמצא למשל במושבעים בארצות הברית, השאלה היא איך מביאים את כל כך הרבה אנשים שונים לאותה דעה. אז זה יכול להיות כי זה ברור כשמש, אבל זה גם יכול להיות כסופו של דבר, מה קורה לאחד?
נכנע.
הוא אומר, אליי, ניקוח, נמאס לי, הרי תבינו, להיות בחבר מושבעים, גומרים הולכים, כמו מילואים. אתה מקבל את זה בדואר, אתה התפלט על החבר מושבעים, ואתה חייב לבוא. עכשיו, אם התמזל מזלך, קיבלת משפט של יומיים, אם לא התמזל מזלך, קיבלת משפט רצח של חצי שנה. לא, מילואים, אתה חייב ללכת. יש סכנה שאנשים יוותרו על הדעה שלהם. וכאילו המערכת של ההכרעה, היא אומרת, כדי לאפשר שאנשים באמת יבטאו דעות שונות...
אנשים בלי ידע עם משפטים.
סליחה?
אנשים בלי ידע עם משפטים.
בלי ידע. סתם אזרחי. יש גם שופט שיש שופט שמנהל את המשפט. כי המשפט צריך להתנהל בצורה מסודרת. אבל מי שמחליט האם הוא זכאי או חייב, זה חבר המושבעים.
לפי מה בוחרים?
מי הם החליטו סתם?
באקראי. באקראי
לגמרי.
הקבלי מכתב בדואר, אז כמו מילואים. כאילו, את המילואים לא אקראי, אני אמרתי עכשיו רק איתנקי, זה רק באתי מילואים, בסדר.
אז איך זה עובד, כאילו?
טוב, זה לא לעכשיו, באמת, אבל תבינו. כלומר, לבוא לקחת את מנגנון בתי הדין, ולהגיד שמתחלק בשלושה זה כדיני ממונות, זה לבוא ולהגיד דבר שהוא היום מנשמת הפה של כל מערכת עירונית, הוא לבוא ולהגיד, אתה מקבל המון החלטות, כי מה צריך להחליט? למי לתת? למי לתת? ופה מילה אחת נוספת על ההבדל בין הצדקה העירונית לבין הצדקה האישית. אחד מהדברים שבולטים בצדקה האישית הוא שאתה מטפל בעני האחד שעומד לפניך. אנחנו לא לומדים עכשיו את די מחסורה אשר יחסר לו, אבל מי שרוצה לקבל את התמונה בבהירות, שילך פשוט לרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ז' וקצת יקרא אותה. יש שם עני שבא אליך, הוא ביקש, אתה בודק את הצרכים שלו, אתה בודק את היכולות שלך, ואתה נותן לו. בתוך הפרק הזה מופיעים גם דיני קדימה. מה דיני קדימה אומרים? קודם כל אח שלך, אחרי זה שכן שלך, אחרי זה בן העיר שלך. אין לך שם ראייה מערכתית, כמו למשל יבואו האחרונים, החתן סופר בתשובה מדהימה, וישאל את עצמו, סליחה, ואם אח שלך אין לו סוס לרכב עליו, והוא שהוא יותר רחוק, הוא גורד גבוה ברעב. כן, אני אקח לדוגמת הייתי, בוא נטרה לרגע את נושא האומות. נדבר על זה בעזרת השם בנושא ממחר, כן?
צדקה
לגויים. צדקה לגויים, כן? כלומר, כשבהייתי אנשים הם מתים ברעידת אדמה, אנשים פה עלו את השאלה, זה בא על חשבון תקציבי הרווחה שלנו. זאת חשיבה שאומר לך, אתה סופר, היא לא נכונה, אם אחד הוא השעון מתקתק וצריך להציל אותו, אז מה אתה עושה חשבוינס של הקדימות? כלומר, הייתי אומר את הדבר הבא.
אבל זה נובע מאיזה נקודה? זה נובע מנקודה של, שאני יודע שבמקרה ולא יצויר, וחס וחלילה היה קורה לי משהו, אז המדינה הייתה מגיבה על אותו דבר,
אתה נכנס למצב של השאלה של הגויים. אני מציע, בוא נטריל אותו לרגע, בוא נדבר גם על מדיניות. כלומר, ההצדקה הפרטית לא מחייבת אותך להיות גלובלי ולחשוב על השקלול בין כל הצרות בעולם. זה לא התפקיד שלך. אתה מראש לא אמור לתת לכולם. מי אני? מה אני? ביל גייטס? אני אמור לתת לאחד, שניים, שלושה, ארבעה. ולכן השפה שלה היא שפה, הוא נמצא לפניך, תעזור לו. כן? אני יכול להגיד, התפקיד שלי כרם הוא לטפל בקבוצה שהשנה יש לי קשר איתה. וזה אני צריך לחשוב, אני לא צריך לחשוב ראש ישיבה, מה הוא חייב לחשוב? חייב, לחשוב אחרת. חייב לחשוב מערכתי, הוא צריך לחשוב על הצרכים של כולם, איך הוא משקלל. אותו דבר גם בצדקה, כלומר הצדקה העירונית היא צדקה שלא יכולה להגיד, אתה ביקשת תקבל. היא חייבת לשאול מה צרכי כולם, איך אני משקלל. אני גם אגיד יותר מזה, אני חוזר לדברים שכבר נאמרו, הצדקה הפרטית אפילו חולמת לחלץ אדם מסוים ממעגל העוני. הצדקה העירונית בכלל לא חולמת על זה. למה? כי אפשר לחלץ את פלוני אלמוני ממעגל העוני, אבל אי אפשר לבאר את העוני כתופעה. ולכן אני חייב להמשיך לשאול איך אני דואג לעניים שישארו עניים. במובן הזה מדובר באמת קבלת החלטות, כי אם אחד מקבל, השני לא מקבל, אני צריך להחליט מה לתת יותר מאחר. מדובר במערכת שקבלת החלטות, לכן זה מדומה לבית דין.
הדוגמה הכי טובה לזה זה סל
התרופות. נכון. שעת המחלוקת לאחרונה עם הטיפולי שיניים.
נכון, זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, הירושלמי שראיתם לקח את הרעיון הזה, והוא העצים אותו לרמות שהבבלי לא עלה לדעתו. הירושלמי קורא לתמחוי לא פחות לא פחות בדיני נפשות. אני פיסקתי לא נכון בדף ששלחתי לכם את הירושלמי, האינטרים שעשיתי לדעתי היום הם היו לא נכונים, אני קצת שיניתי אותם אצלי. הירושלמי בקריאה פשוטה שלו אומר כך, רבי חלבו בשם רגביבה בר זבדה, אין מעמידים פרנס פחות משלושה, ענה חמי, דיני מעונות בשלושה, דיני נפשות, לא כל שכן. כלומר, זה מתואר כדיני נפשות. ועל זה ישאלו את השאלה, ויהיו 20 או 3? אוקיי, אז בואו נבנה את המנגנון של בית דין של 20 או 3, וזה בא התשובה המצוינת, שגם נראה אותה בהמשך בבבלי. מה בא התשובה? עד הוא מעצמית לא ענו מסכן, או בלשן אחרת.
זה לא ריאלי.
אסור שהביוקרטיה תהיה מסורבלת. אני מצד אחד רוצה מנגנון עירוני, תראו, אני רוצה כפייה, אני רוצה שרה, אני רוצה פקידים, בוא, יפקד המלך פקידים, זה בעצם מה שנאמר פה. יפקד המלך פקידים, צריך להקות אמן, נכון? לא, תן לי בבית כסף,
זה מס. נקים
אמן ליסו המלך השמורש מס, כן, זה בדיחה ישנה.
כן, יש כאלה שחושבים שידיים.
בסדר, אבל אני אומר, שתבינו, אני מדבר פה בשבח, מערכת עירונית, המערכת העירונית הזאת זה פקידים ופקידי פקידים, ועדיין צריך אותם. כי צריך לנהל המערכת. מצד שני, הירושלמי אומר במפורש שלא יהיה מסורבל מדי, שלא יהיה יותר מדי תפסים למלא, יותר מדי, כי אז מה קורה?
לא יהיה.
העניים לא יקבלו. בוא נגיד, הכסף ילך לפקידים במקום ללכת לזה. זה לא עובד, כן? וזה, אבל בחינת התפיסה כאילו היסודית של של הסוגיה, אז מדובר פה במערכת שקבלת החלטות, והגמרא כאן ממשיכה בהבאת הברייתות עכשיו, כבר למדנו אותם, שמסביר עוד מה זה תמחוי ומה זה קופה. ואז כהשלמה תנאית, בוא נגמור את הצבא הבומבה של היסודות של הסוגיה של התחום, מביאים את התוספת הבא מציע של רשאים בני העיר, וכאן יש תוספת שלא נמצאת בתוספת, זה לעשות קופה תמחוי ותמחוי
קופה,
נכון? בתוספת זה לא מופיע, אני צודק?
לא,
אני אסתכל מהר, מיטב זיכרוני זה לא מפחיר. זה הלכה חב ג', נכון? כן, בתוספת היה כתוב רשאים בני העיר להתנות על השערים, על המידות ועל שכר פועלים, שזה הסיפה של הברייתא, אבל האמצע הוא לא נמצא. ובעצם מה אומרת הסוגיה בהבאת התוספת בבבא מציע שצירפה אותה למסכת פאה, היא בעצם לקחה את מערכת הרווחה העירונית שתוארה כאן כמערכת של גבייה, של שררה, של דין, והיא בעצם אמרה ככה, כשראיתי בפאה שניים ושלושה, שניים לקח אותי לשקלים, שררות, שלושה לקח אותי לסנדרין, לבית דין, זה מה שראיתי לנגד העיניים שלי. ואני שואל, מה התשתית? התשתית הוא בו מציע, כי זה תשתית עירונית, רשאין בני העיר. זה מה שהגמרא עושה כאן כעצבת תשתית. והרקע הזה היא ניגשת עכשיו לבירור של הרעיונות שנאמרו. היא מתחילה בנושא הסתרות על הציבור פחות משניים, והיא שואלת מנהלה כשאלה על המשנה בעצם בשקלים. ומה היא אומרת? פסוק מהפרשה שלנו שהוא נורא נורא מפתיע בבת ראשון. אמר רב נחמן בר כהן, אמר קרא, והם יקחו את הזהב ואת התחלת. למה זה מפתיע כל כך? כי כשאתה קורא פרשת תרומה, מה המוטו העיקרי שלה? נדבת לב, נדיבי לב. כולם תורמים, כולם באים, אתה הולך אחרי זה לביקל, ויבואו האנשים על אנשים, כאילו. ואחד מהרעיונות, גם הגדולים בעבודת השם, זה נדיבות הלב. אנשים באים מעצמם. השקלים, המשנה בשקלים, שייכת לא לפרשת תרומה. לאיפה היא שייכת? לכי תיסה, הישיר לא היה הרבה, הדל הימין, מקצית השקל, שזה באמת קבוע. מה שבעצם עשתה כאן הגמרא באופן מסוים, היא לקחה את המחצית השקל כתשתית ושמה אותו על
צדקה.
על פרשת תרומה. שאיך היא עשתה את זה? היא על ידי הדרשה של והם יקחו. שאיך פרשו את זה? מה זה הם? מיעוט רבים. שניים ויקחו פה, הוא התפרש פה
בכוח.
היא בעצם העבירה, חיברה את כיתיסה, הייתי אומר, לתרומה, כשיש איזו סיבה פשוטה, ואולי עוד דבר. הסיבה הפשוטה היא שהתשתית אכן הוא פרשת מחצית השקל, אבל יש שם בעיה אחת שלא רוצים שהיא תהיה פה. קוראים לזה ישיר,
לא ירבה,
לא ירבה, ועדה לא ימית. ואחד מהדברים הבולטים בהמשך הסוגיה הוא, הדעמיד, הדלעמיד. כן, אתה כאן רוצה שיהיה הבדל. והדיפרנציאציה או ההבדל היא קיימת פרשת תרומה, רק שבפרשת תרומה הדיפרנציאציה הייתה קיימת על איזה רקע, לא של יכולת כלכלית אלא של נדיבות לב. אתה לא יודע מי ויתר או יותר, כן? אין לי מושג. ואכן הגמרא הולכת לפרשת תרומה, כי שם ניתן לדיפרנציאציה. אני אומר, דיפרנציאציה זה שיש הבדל, שהוא יחסי. כלומר, אתה לא יכול לבנות את כל פרשת הגבאים, גבי צדקה, על מחצית השקל. למרות ששם קיבלת את הרעיון של שררה. אתה לא יכול. כי אז יצא לך שכל אחד נותן אותו דבר. אבל אחד מהרעיונות שהולכים פה בפרק, בדרך אגב זה רעיון גם שנמצא בפרשת צדקה בדברים. שלשון הרמב״ם זה כפי מיסת יד. ככה הרמב״ם מתבטא בספר המצוות. כמה אתה נותן? לפי היכולת שלך. ומי שיש לו יותר, מצפה ממנו לתת יותר. מי שיש לו פחות, מצפה ממנו לתת פחות, כן? ואני יכול להגיד לך במונחים המקצועיים של היום, כאילו גליקסברג לימד אותי, שיש מושג מקצועי בעולם המסים, שנקרא, אני בודק מה יתרת הכסף שתישאר לך, ועד כמה הכסף הזה נצרח לך. ולכן אדם עשיר, העודף שלו, הוא פחות צריך אותו, לכן אפשר לקחת ממנו יותר. זה אחד מהעקרונות הגדולים בעולם המיסוי, לכן זה משהו פרוגרסיבי, כי אתה פחות צריך את זה. לכן אפשר לקחת ממך יותר. זה נראה לא הוגן, אבל זה כן הוגן, כי אני רוצה להשאיר לכולם שיהיה להם מספיק. או בהקשר שלנו, הפרשת מחצית השקל נותנת את הבסיס המהותי, וזה יורחב, אני מקווה, בהמשך, על איך הוא עובד בעולם הקודש, שאפשר לקחת מכולם, ואפשר להגיד לך לתת. זה לקחו משם, אבל משם כתוב רק שאתה נותן מחצית השקל קצת וכולם אותו דבר. אז פרשת תרומה מצליחה לתת לי שאפשר לתת הרבה, אפשר לתת זה יותר, זה פחות. זה מצד אחד. מצד שני, אולי יש פה עוד יסוד גדול, זה מאוד הזכיר לי, זה קשור לפורים. הגמרא בשבת דף פ"ח, שגם שם יש תיאור בתורה שמעמד הר סיני, שתמיד קראתי אותו לעצמי, איך שאני נראה פשט הפרשייה, משה מספר להם על מתן תורה וכולם קופצים להתלהבות, נורא רוצים, נורא שמחים. מה באה הגמרא בשבת ואומרת? קפה עליהם הר כגיגית. וכאן תדעו לכם שיש כמה קריאות של הגמרא שם. פעם עברתי שיעור על הגמרא שם באיזה יישוב בשומרון, שתרחתי שם בשבת, הבאתי שלוש קריאות של הגמרא. הבאתי להם קריאה של אורבך בחז"ל אמונות ודעות, קריאה של לוינס בפיתוי הפיתוי, וקריאה של הרב סולובייצ'יק באיש האמונה הבודד. אז אחרי שנה הייתי שם עוד פעם, בא לי אליי מישהו ואמר לי, השיעור שלך היה ממש עצבן אותי. אמרתי לו, אני מצטער שהצבנתי אותך, מה הצבן אותך? הוא אמר לי, לא הזכרת את הגישה של הרב קוק. ואז הוא אמר לי גם, ברגע שיש את הרב קוק, אז כל האחרים לא קיימים. אמרתי, טוב, אני מצטער באמת. אמרתי לו, תלמד אותי את הגישה של הרב קוק, אז אני אדע בפעם הבאה להביא גם אותו. כאילו, להגיע לזה שרק הרב קוק אני לא מסוגל, אני לא רוצה. אבל עד רבה, תלמד אותי. ואתה, יש הרבה דרכים לקרוא את הגמרא שם. אני אביא לכם את הקריאה אחת עכשיו, במסגרת שלנו. זה אולי יפתיע אתכם, אבל זה קריאה של הרב סולובייצ'יק, שמסביר שחזל לא רצו שהעולם יקבל כל מלכות שמיים, יהיה נתון כולו.
כפייה.
שהוא יהיה בלי כפייה. לא רצו שהוא יהיה הרצון הפנימי רק. שמתחשק לי, בא לי. כי מה הסכנה אתה מתחשק ובא לי? אולי לא מתחשק לי. כלומר, כאילו היה ברור לחזל שאתה לא בונה משכן רק מבא לי, רק התנדבתי. זה חשוב שיבוא לך. אבל לא בונים רק, אני לעצמי כבר הרבה שאני חושב שהאיזון בא ממחצית השקל. כלומר, מחצית השקל אמר שיש משהו שלא שאלו אותך. הייתי גם מוסיף שמה עשו ממחצית השקל? אתם יודעים את מה עשו מהם?
תעדנים, לא?
תעדנים וגם מכסף. תעדנים, הבסיס של עבודת השם צריך להיות שווה לכולם וצריך להיות על בסיס מחויבות בלי מסע ומתן. ועוד חשוב, הנדיב ליבו. מה שהגמרא עושה כאן במובן מסוים, היא הכניסה כפייה לתוך נדיב הלב גם כן. כן, היא הכניסה כפייה לתוך נדיב הלב. זה מאוד מאוד מזכיר את הגמרא בשבת.
זה סתם מקום של חינוך.
שמה אתה מתכוון? בוא תסביר.
בבסיס שלו, בסופו של דבר, במקרה הזה זה חינוך לנדיבות הלב. בבסיס שלו יש אמירה שאני רוצה להגיד אותך. יש משהו יציב. שממנו אני מאפשר לילד, לצורך אני לצמוח אם אני מדבר בתור אב ובן. ממנו אני מאפשר לנקודה להתפתח. כאילו... כי אדם צריך משהו כאילו שממנו הוא נובע.
אני מקבל. בכל מקרה, לגמרא כאילו היה חשוב בשני המקומות, כאילו לתאר אחרת את מה שמתואר במקראות בצורה אחת, כי כנראה היא הבינה שזה תבנית של עבודת השם. ככה, זו התודעה שיהודי צריך לכונן לעצמו. אני אומר, בהקשר העירוני, אני רוצה לחזור לדברים שנאמרו בשבוע שעבר. לבנות פתרון בעיה של יהודי מסוים על התנדבות זה בסדר. כאילו לגמרא חשוב אני חוזר לרמב"ם בעיקר בחוק מתנות עניים שהזכרנו כאן בפרק ט. לא, למה חשוב שמערכת עירונית עם כפייה פותרת את בעיית הרעב? כי אנחנו את הדבר הזה מצד אחד לא יכולים להשאיר לנדיבות הלב, חייבים לוודא שזה נפתר. לא יכולים, אני יכול שאחד יישאר עני, אני אומר את זה בכאב, אני יכול, כי לא יחדל אביון מקמר בארץ, אני לא יכול שאחד יישאר רעב. ואיך אני פועל כאמירה שהבעיה, אני לוקח עצמי מחויבות שלמה שהיא תיפטר, על די כפייה, על די מערכת, לא להגיד, אני אבוא לכם. כמו זאת דעת אמירה, אני חוזר לרמב"ם בפרק ט', הרמב"ם כותב שהמצווה היא לא לתת את הכסף לקופה, המצווה היא להעמיד גבי צדקה, זאת המצווה. המצווה היא לבנות מערכת, שתהיה מערכתי עם כל הסרבול והביוקרטיה, ואולי היעדר נדיבות הלב, אבל היא מצליחה לעשות דברים שנדיבות הלב לא עושה, כי היא מצליחה לראות את התמונה השלמה, ולקחת אחריות עליה. וזה מהתמונה, ככה זה מתארים את בניין המשכן, כתבנית, כתשתית לעבודת השם בכלל. כן.
זה מאוד חשוב גם לסוגיה של קופה ותמחוי, להתייחסות של הרשב"א לחשש פשיעה אצל רבים.
כן.
שזה באמת... הוא מעלה שם בצדק את הנושא של בית כנסת, מה שאנחנו גם ראינו של
הגדירה
דשוטפי, שזה בקיצור, כל דבר, כל מערכת ציבורית אי אפשר לסמוך על ההתנדבות או היוזמה של האנשים הפרטיים.
נכון. היוזמה הפרטית מאוד חשובה, אני בעד גישה דיאלקטית, כלומר לא לחבוט אותה, אבל אי אפשר לעבוד רק על זה, זה לא עובד רק על זה. ואני חוזר קצת לדברים שרב לוי דיבר איתנו בשבת, כאילו לבנות את עבודת השם רק על התנדבויות, תדעו שזה בעייתי. כלומר, הקביעות נגיד של מניין, הקביעות של שמירת מצוות, יש לה משמעות מאוד, מאוד עמוקה. מצד שני, לא להיות מצוות אנשים מלומדה. עכשיו, הגמרא ממשיכה, ופה היא עוברת לעוד קו מאוד מרכזי בביוקרטיה או בגבי הצדקה. שררות הוא דלעביד, האמון היא מהמן, מסייע לרבי חנינה, דמר רבי חנינה, מעשה ומינה רבי שני אחים בקופה. וכאן נוגעים בשאלת ענק והשאלה לאורך כל הסוגיה. לגמרא יש בחירה מסוימת גם על בסיס המודל של המקדש, יותר בעייתי בחברה מודרנית, גם בגלל האנשים שמתמנים וגם בגלל שיש לנו היום יכולות אולי אחרות לפתור את אותה בעיה, וזה שאלת המהימנות של המערכת. כלומר, אני רוצה לדעת מה עושים עם הכסף שאני נותן. שאלה שמתתיהו העלה אותה ביום חמישי, נכון? שאלה מאוד מאוד עמוקה. אלא, אתם מועלים בכספים? היום שמעתי ברדיו בדרך רעיון, זה עובד בסופר מגה בשום, מצא ארנק שהיו בו מאות אלפי שקלים, היה בו צ'ק של 200 אלף שקל, והוא החזיר אותו ככה לפי הכרטיס אשראי, גילה את השם של הבן אדם, מצא אותו בספר טלפונים ושואל אותו השדר, תגיד, היה לך איזה יצרה לקחת? אז הוא אמר לו, זה מאוד, אדם נורא מיוחד, אני מניח שרוב האנשים היו לוקחים קצת לעצמם. הוא אמר לו, לדרגע לא עבר במוחי, הוא אמר, אתה יודע, זה די עבר במוחי, תלוקח הכל. כאילו, שאלה של מה קורה לקצרה?
אני שמע שאלתי פה, אח שלי, אישה עם התיכונית, ותראה לו את הכרטיס אשראי שלי שהוציא כסף, אז היינו צריכים להיפגש פה אחרי כמה שעות, אז הוא מתקשר אליי אחרי כמה זמן, ואז הוא אומר לי, זכותך עשיתי מצווה. מה קרה? וזה שעל פניו בתור, ניסה להוציא כסף, לא עבד לו, ניסה שוב, לא עבד לו, והלך. אחרי שנייה...
יצא הכסף.
ואז עכשיו שלי פייר את זה, מיד רצתי אחריו, הבאתי לו את הכסף, וזהו, ואז הלכתי. ואז הוא אומר, ואחרי זה רק פתאום אמרתי, וואי, הבאתי לו 200 שקל. ואז אמר לי, אתה יודע איך שמחתי שאפילו לא התלבטתי אם להראות או לא להראות.
ואני יודע. יש גם עניין באוטומט בעבודת השם, לא רק כל הזמן להיות ברגע, מקווה. בכל מקרה, בבעיית המאמנות היא בעיה אדירה. צריך רואי חשבון, שיפקחו, ויראו מה עושים עם הכסף, ודוחות, ושקיפות. זה דברים מאוד חשובים. מה שעולה בבירור מהגמרא הוא שהגמרא קיבלה החלטה אסטרטגית, אני חוזר למה שלמדנו בירושלמי, לא לסרבל את המערכת הביוקרטית, ולכן מה היא העדיפה? היא העדיפה מה שנקרא במילים מאוד פשוטות, יושרה. היא העדיפה אנשים שאפשר פשוט לסמוך עליהם, ולא העדיפה לבנות מערכת שמפקחת עליהם. במציאות מודרנית, אני מסכים איתך שאין דבר כזה, והייתי אומר יותר מזה, המציאות המודרנית גם מאפשרת ליצור מערכות בקרה שאולי הן יותר אפשריות ועדיין מאפשרות למנגנון לפעול. אני לא יודע מיני קדם היה אפשרי דבר כזה. היה לנו דוגמה בשידור חי, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אבל סוג של גורם שבנה רק על יושרה. שאלו, מי מפקח עליכם? פורום תקלה. מי מפקח עליכם? מי מינה אתכם? מי אתם? בסופו של דבר זה עבד על היושרה שלהם. אמרו, זה רבנים גדולים, שבאמת הם מאזנים אחד את השני מבחינת האינטרסים, כאילו אם חשדתי שיש פה איזשהו מישהו שאינו הייתה צרה ברב, אז תראה, לקחו כל הזמן שם אנשים הפוכים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שלקחת לפה דוגמה למציאות ימינו, ולהגיד, יושרה, תסמוך עליי, זה בעייתי.
עושים את זה.
בנתר, כי יש לנו יכולות היום, שונות לגמרי, ודיברתי איתכם על האינטרנט כמכשיר של שקיפות וצוכנות, אני חושב שהיום צריך שקיפות מוחלטת בניהול כספים.
לא רק יכול להיות, זה גם פשוט קרו מקרים, אין מה לעשות, האנושות כבר חלטה מיליון מקרים שאנשים גדולים מעלו בכספים וכל מיני כאלה.
נכון, אתה צודק. אני יכול אבל להגיד שהגמרה בחרה בקו אחר. הגמרה... יש דעה חולקת בירושלמי, לא בבא.
מה אומר?
איפה זה?
איפה אנחנו?
אנחנו בחטא עוד בית.
איך יכול להיות?
רק שנייה, בוא נתקן, אני אסיים. בירושלמי יש. כן, מורד אחרי, אתה רצית...
זה מה שאתמוד, אני בדקנו בפעמונים, בשאר הרבות כל מיני ארגונים, שאולי אין הכסף הולך, אז בפעמונים די מפרטים, כמובן מפרטים, אבל לא כתובים כמה מזכורות.
אני בעד, אני אומר לך גלויות, אני בעד שיכתובו, שיהיה על פי חוק שם לכתוב את כל הדברים האלו. אני בעד. הגמרא, הקו שהיא בוחרת בה, אני רוצה להסביר קצת הריסונים של הגמרא, כי זה נורא דומה לפורום תקנה ברציונל. אם אני אומר שחלטתי מערכתית אימון עם האמן, מה זה מחייב אותי כמובן לעשות? זה מחייב אותי מצד אחד למנות אנשים שהם באמת מאמנים, וכאן השאלה, אם אתה רוצה להיות גבאי צדקה, או מי רץ לתפקיד, יש הרבה מה זה ושנית, הגמרא כן הטילה מערכת שלמה במשך הסוגיה של מגבלות על הגבאים, שאנחנו כן דורשים מהם, מצפים מהם להתנהלות שהיא לא רק תגיד תסמוך עליי, אלא שהיא גם תבנה מנגנון שלא מורה חשדות,
רק במרידיים.
אנחנו הוצאים נקודת הנחה שאתם 100%. אני פשוט רוצה שאנשים יתאו ויחשבו שאתם לא 100%.
כי זה שבדוח הבית יעשה מה שהוא רוצה.
אתה צודק, כי בסופו של דבר, אני אגיד לך משפט שגם נכון לדעתי בתעודות כשרות, שזה דבר דומה. אם בעל הבית רוצה להכין אותך טרף, 1,000 משגיחים, הם לא יעזרו. אם בעל הבית בבסיס רוצה, המערכת ההשגחה עוזרת לו.
אתה לא רוצה לחסוך
כסף. כשאני למדתי בשיבה אוניברסיטה, בשנה אחת שהייתי שם, בשבת בזכר חנן, היה שם מסעדה מפורסמת בניו יורק, ברנסטיין. שמעת עליה? צעיר. קיצור, היה להם את הסנדוויצ'ים, דלי הכי טעימים בכל ניו יורק. והיו עושים טייק אווי ומזמינים לישיבה ככה לחבר'ה בשתיים בלילה ככה בבית מדרש והורידו את ההכשר במהלך השנה היה אבל גדול ליהודים אחרי זה החזירו, אחרי זה הורידו ואז החזירו ואני אמרתי לחבר'ה, תשמעו, אם הוא כל הזמן מורידים מחזירים גם כשיש לו אני מפחד לאכול ממנו כי הבן אדם בבסיס מה? אתה אומר הפוך, בסדר
אם מורידים מחזירים כנראה שיש באמת
אירוע זה רק פוליטיקה
לא יודע, אפשר להתווכח אבל כאילו, הגמרא עכשיו הולכת ובונה מערך שלם של מצד אחד, בסופו של דבר אתם צודקים בנו על היושרה של בני אדם אבל כן מצפים מהם איזושהי התנהלות, אתה צודק לא רק למריטיין, אבל כן יש טיפייה מסוימת שזה לא יהיה סמוך עליי וזהו. הוא צריך גם כלפי עצמו. כן, בבקשה, יאיר.
קנר, קודם כל לפני זה יש לי בן דון, בעל של בדודה שלי, שהוא הקים איזה ארגון של בקרה על ארגוני חסד. הם עושים כאילו כל ארגון והם נותנים גם תעודות כאלה עד כמה הכספים באמת הולכים למשכורות או באמת לארגון.
יש לו אתר שמפרסם את המידע?
לא יודע איך קוראים לזה, אבל
אני מניח. מי מבקר את המשכורות של הקרן?
הוא ארגון כושרות, עכשיו הוא משגיח על ההכשרים, כן. מי ישמור על ארגון כושרות, כן. אתם מכירים קצת הפולמוס על כושרות, הפולמוס
בירושלים,
הפולמוס אבל היה על המדיניות של כושרות, כן, כאילו, בסדר, כושרות מחליט איזה ציונים להכשרים, אבל האם שיקול הדעת שלו במתן הציונים הוא נכון?
הם מאוד מקפידים
שם. אז יש את הקצפו של הרב בני לאו, לדעתי, בצדק. אני יודעתי, בצדק. נדבר על זה פעם אחרת, כן, יאיר, כן.
דבר שני, אוקיי, עוד דבר לפני זה, אני חושב שבתורה, כשמשה, כאילו יש איזה קטע שאומרים כל דבר על מה הוא יצא במשכן, ואז כאילו נראה לי רשע מסביר שזה כדי שלא יגידו שמשה לקח את הכסף לעצמו.
נכון.
אז גם כאילו על משה לא, זאת אומרת, גם הוא צריך לתת דוחות שלו.
כהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים בלי כיסים.
בסדר, אבל זה עדיין זה לא...
טוב, שלא תן דוחות. זה ביורוקרטיה כאילו.
בסדר, זה לא חייב להיות פשוט.
אבל על פגיעה אנושית, בואו נזכיר רגע את שמואל הנביא, לא חמור אחד מהם נסעתי, כאילו, שלטון ודאי בלי פיקוח, בימי קדם, הרי השלטון היה החוק. הוא לוקח חמורים, כן? כאילו, זה במיוחד, כן? כן.
אמר בלעדר אף אפי שיש לו אדם גזבר נאמן בתוך ביתו, יצור בימני, שנאמר ויצור בימני.
אני תכנתי להגיע לזה, אבל תודה שאתה מסכים את זה, כלומר, ודאי, כלומר, אי אפשר רק להגיד תסמוך עליי וזהו. כלומר, הגמרא, אבל בסופו של דבר עדיין לא בנו פה מערכת בקרה מאוד מאוד מובנית. כאילו, זה יותר תביעות כלפי הגזבר. כלומר, פונים לגבאי ואומרים לו, אנחנו מצפים ממך להתנהג בצורה שתראה נקי כפיים כלפי אנשים.
התפיסה הביורוקרטית זה תפיסה שהגיעה מאוחר כאילו בגישה המחשבתית ביורוקרטיה. זה לא סתם, אתה לא יודע מה זה אומר, אבל זה גישה המחשבתית.
בסדר, כן, אין חלק, כן.
דין נורא קשה עם כל הסוגיה הזאת.
אז קשה לך עם הסוגיה או קשה לך עם הניתוח שלנו?
לא, התוצאה הזו, יכול להיות שהבקרה הזו היא דבר מסורבל ומסובב. אבל גם אם ניקח את האנשים היותר מהימנים, אנחנו יודעים שבשך הזמן האנשים היותר, חלק מהאנשים היותר טובים, אני יודע מה, סרחו. זה נכון בכל ההיסטוריה שלנו, בכל המקומות, כהנים גדולים, מלאכים וכדומה. באמת, איך אפשר לבוא ולהגיד שסומכים עליהם, כי באמונה הם עושים? להפך, זה שאין מערכת בקרה, זה אפילו מגדיל את הסכנה. הייתי הולך עם זה עוד יותר. לפני עיוור לא תיתן מכשול, יש מי שאומר זה המלווה את חברו בלא עדים. זה שהלוויתי לך כסף בלי עדים, נותן לך חס ושלום פיתוי, אני לא צריך להחזיר, הרי לא עדים. אז זה אני עובר על עבירה שלפני עיוור לא תיתן מכשול. אז אם אני לא מקים מערכת בקרה, למוסד הצדקה שגובה בכוח וכפייה ונדבות או מה שזה יהיה, אז אני מחטיא את גבי הצדקה. אני המחטיא אותם כשאני ממנה אותם.
אני מקבל, אני אומר לך בכנות, אני חושב שבמציאות ימינו, שאני גם אגיד משהו שאולי הוא לא מתאים לפה, אבל אני, המערכות היום הרבה יותר גדולות ביוקרטיות מטבען. כאילו... גם פה שדובר מערכת עירונית, אני אתאר לכם את שבח הביוקרטיה וצקנות הביוקרטיה בתוך כדי דיבור, לא יודע מה היקף ומה הגודל ובמובן הזה כאילו המעבר של העולם, אני לא אגיד גלובליזציה זה מוגזם, אבל למערכות ענק שבכל זאת הן
קיימות,
זה כמו המעבר בכשרות ביתית לכשרות של תעודה. והכשרות הביתית בנויה בעיקר לנאמנות של האנשים שעובדים שם. אקח לכם לדוגמה מובהקת. רואי שפיים שיש לו תשובה מפורסמת, משאל אם אישה יכולה להיות משגיחת כשרות. הסיפור בא אליו לא על ידי אישה פמיניסטית, אלא אישה שבלה היה משגיח, והוא נפטר, והיא רצה להמשיך את העבודה שלו, זה גם מסכורת לבית. וכשאתה הולך בראשונים ומסתכל, יש לסבוכת שלמה, אם אישה כשרה נאמנה או לא, ביסורים. ולא עלה על דעתו של אף אחד, שגם מי שחשב בראשונים שאישה לא נאמנת ביסורים, בעיקר בגלל גמרא בפסחים, בדף ג' עמוד ב'. שם הגמרא אומרת שאישה שבדקה נאמנת כבדיקת חמץ דרבנן, משמע שבעניינים דאורייתא לא נאמנת. וגם הרייבד שם שאומר שהיא לא נאמנת, הוא לא עלה על דעתו להחליף את אשתו במטבח. והרייבד שם, וכתוב שם, בונה, הרי זה פרדוקסלי, בוא, אני לא יכול עכשיו הכל, אני גם רוצה להגיד לכפייה וצדקה. אבל פשטות, הם חשבו שאנשים פצועות לעדות, כי הם ראו את הנשק יותר בתוך הבית. שהיא לא יוצאת החוצה, היא לא מאורה בהוויות העולם, לא משנה כרגע הניסוח המדויק של הדברים. עכשיו זה כמובן פרדוקסלי, כי אם היא לא נאמנת בבית, אז צריך להוציא אותה מהבית. כאילו זה, אלה לא את זה על דעתם, שגברים יבשלו, מה שרוב הרמבות ניהל עושים, ועוד פה הרבה אנשים, כן? הייתי בשבת אצל הבן דוד שלנו באפרת, אז הוא שמע, דוד בא, אמר, אתה יודע איך אבא של דוד טבח מצוין, חבל הזמן, כן? הוא סיפר איזה גורמה ומכין, כאילו זה לא היה פעם. ומה שהרייבד אומר הוא יסוד פשוט, הרייבד אומר שאתה לא צריך שהאישה תהיה נאמנת במטבח, אתה פשוט יודע מה היא עושה, כלומר, בתוך הבית שלך יש נהלים, שאתה יודע שהכל זה בסדר, לא צריך, אתה צריך נאמנויות, אתה צריך עדויות שיש ניכור, שאין, שאתה לא מכיר, שאתה לא מכיר מה אתה צריך, מישהו שיגיד לך, אתה צריך לנושא תפקיד, זה בעצם המעבר מכשרות ביתית לכשרות של תעודות. כי בתעודות אתה מכיר את בעל המסעדה, אתה יודע מה קורה אצלו בתוך המטבח, בבית של אדם לא צריך תעודת כשרות. ואני סומך עליו, אפילו הקרובים החרדים שלי, שאוכלים רק בדץ, שמעים עליי הביתה, הם מאמינים לי שאני קונה בדץ, הם לא אומרים לי, תראה לי את הסקיות. כי הם מאמינים לי, רק מה, יש להם סטנדרט אחר של כשרות, בכשרות, איזה כשרות יש להם סטנדרט אחר? בכשרות הארצית, לא בכשרות ה... הם לא חושדים שאני בשל בשר בחלב, למה? כי נשאר להם המאמנות. עכשיו, כאן אני לא יודע איפה לשים את המנגנון הזה, שהרי הוא לא מנגנון פרטי, זה כן מנגנון עירוני. אז אולי כל מה שאמרתי לכם על המעבר שאתה לא מכיר, אולי הוא נכון גם פה. מצד שני, אני מרשה לעצמי להרהר בכל רם, שלא מדובר פה בעיר עם 100,000 תושבים. אלא מדובר על משהו לא בסדר גודל ענק מדי, מכירים, כולם מכירים אותו, כולם, יש פה כמה בתי כנסת יש להם במרחב הזה. אני לא יודע, אני מוכן לא לחשוב על יישוב שכולם מכירים את כולם, לחשוב על מקום כמו אפרת שהיינו שלא כולם מכירים את כולם, אבל בכל זאת, זה לא, ברמות כאלה עוד איכשהו אפשר להסתדר. גם היום דעתי צריך אפילו בבית כנסת שהגזבר של הבית כנסת ייתן דוח של העמותה כל שנה, אבל עוד אפשר לדבר את זה איכשהו, במערכות כאילו גדולות, דעתי היום בכלל אי אפשר לדבר את זה. אבל הסוגיה, אני ממש רוצה להגיע לכפייה, בסדר, אז ממש בקצרה. כן.
פעם לא, פעם מישהו היה הולך, מה זה פעם? גם לפני אולי 80 שנה, מישהו היה הולך עם התרנגולת לשוחט, בואו שוחט אותה, ואם הוא היה אומר לו כשר, לא כשר, אם יש שאלה, הולכים לרב, אבל כאילו, כשזה
שואל... הכל היה.
כשכולם מכירים, כשהכל עירוני, וזה גם מישהו שנאמן, כאילו זה היה התפקיד שלו בחיים.
נכון.
להיות גבאי צדקה.
זה נכון, ולכן... זה עוד סביר בעולם כזה. גם שם, כאילו, עולם האמנות האישית הוא גדול והוא מספק אותך במערכות מוניטריות קטנות. גם אז יש לו את הבעיות שלו. כאילו, מאוד ברור שהסוגיה היא מודעת לזה. וכאן, הבבלי, כן, בבקשה.
רק מכיר למה שאמרתם, שהגמרא נותנת מראה שסמכות מוחלטת, זה די ברור שהברית השנייה שמביאים שם שצריך למנות בתוך ביתו, שאסור לו לפרוט לעצמו ולא זוכר את כל הדברים שם, אבל...
נקרא לך, זה כן.
זה, לא עקרוני, אני אומר, רש"י מפרש באמת שלא יחשדו, אבל בפשט הדברים, פחות ככה אני אביא ולמן, שזה לא... כמה שאנחנו סומכים עליו, בסופו של דבר גם הוא יכול איתו, זה לא שאנחנו אומרים ש... יש לו סמכות
מוחלטת. אני מקבל, אני מקבל. תראו, הירושלמי חולק על הבבלי. הבבלי אומר, מסייל רבי חנין, הדבר רבי חנין, עושה מן הרב ושני אחים בקופה. לעומת זאת, הירושלמי חד משמעי, שאי אפשר. הירושלמי, הוא הרבה יותר מחמיר בפיקוח, נקרא לזה. הירושלמי אומר, אני מקריא, רבי יוסי בשם רבי יוחנן, אין מעמידים שני אחים פרנסים. רבי יוסי עבד חד מטרין אחים, הוא מינה אח אחד מתוך שניים, ולא מינה את שניהם, על ואמר קומיון, לא נמצא לאיש פלוני דבר עבירה, לא שהשני לא מתאים, אלא שאין מעמידים שני אחים פרנסים. וזה מחלוקת בבלי בירושלמי. כלומר, נראה, אם מתרגמים את זה ללשון הבבלי, הירושלמי לא משתמש במונחים, שהירושלמי אמר, אכן, אני לא רוצה שהגבאים, מה יעשו? מה?
יעשו תמונה יחד.
אני מעוניין שהייתי אומר שגם יהיו מסוגים להיות עדים, או תרשו לי למכור לכם עכשיו תורה שלי מעולם העדויות, למה התורה פסלה עד אחד ורצתה שניים, כשאני רוצה להשתמש בזה כמעין מודל, למה אין עושים שרה פחות משניים. אז כאן אין לך להזכיר את רעיון הקנוניה, זה נכון, זה אפשרי. אבל בכל זאת, אני חושב שהרעיון המרכזי בין עד אחד לשניים הוא, שעד אחד אומר אדם משהו ו... אמר, מה קורה בשניים? יש לי יכולת של הצלבה, של השוואה בין העדויות. וכשאני משווה, זה מאפשר לי לחפש סתירות, לחפש פערים. שהמנגנון ההלכתי הזה הוא מנגנון שאני חושב שבעיקר הבדיקות, שפרק 50 בסנהדרין מספר את הסיפור שלו. מה זה בדיקות? המשנה אומרת, בבדיקות, אם אמר איני יודע, אז מה הדין? כשר. אם יש הכחשה, זה פוסל את העדות. עכשיו, מה זה אומר? זה בעצם מידע לא נצרח. אמר, איני יודע, לא צריך את המידע הזה. איזה צבע הייתה החולצה שלו? האם זה היה אוזי או M16 קצר? זה לא, אפשר בלי זה לדון את האדם. אז למה אני שואל את זה? אני חושב שאני שואל, כי אני מחפש את ההכחשות. הסיבה שאני מחפש הוא נורא פשוט. אומר, דוברי האמת, כשישאלו אותם על פרט שהם לא זוכרים, אתם יודעים מה תהיה התנועה הנפשית של מה הם יגידו? אני יודע. איך הוא ידע מתי להגיד יודע, מתי להגיד אני יודע? כי מה המדד שלו? האמת, הוא יודע, מה שהוא יודע הוא יודע. אבל דוברי השקר, אתם יודעים מה קורה להם? דיברו עם רבנים יודעים לחקור, אז בואי אני הולך לשתות חקירה, בסדר? דוברי השקר, מה קורה להם? שקרנים, יש תשובה לכל שאלה. השקרן אף פעם לא יגיד אני יודע. כי איזה מדד יש לו? תמיד השקרן יודע הכל.
שקרן טוב גם יודע להגיד לא יודע.
מה? שקרן טוב יעשה דבר אחר. שקרן טוב הוא יזכור איזה פרטים הוא
אמור לדעת
איזה עדות עם השני ואיזה לא. זה שקרן מעולה. אבל המון שקרנים, פעם אמרתי את זה בשיעור בלבטי בבית שמש, קם אחד ואמר, אתה לא יודע כמה זה נכון, אמר, מקום העבודה שלי, הבוס שלי הוא טיפוס שהוא לא יכול להגיד איני יודע, ולכן הוא כל הזמן משקר, ולכן אני לא מסוגל לעבוד איתו. כלומר, לכן התורה לא הסתפקה בזה, התורה לא הסתפקה בבדיקות. אבל אני, מה שאני רוצה להגיד לכם, כשאני משווה ביניהם, אז מה אני מצליח לעשות? לקבל איזשהו הערכה על האמינות שלהם. הוא עבר סוג של מבחן, זה סוג של מבחן שהעברתי אותו. עדיין התורה לא הסתפקה בזה, ולכן אני נוטה לחשוב שכל נושא ההזמה הוא עוד סוג של מבחן, כי מה אני בעצם אומר? אני חייב להעיד בצורה שיכול מישהו לעשות ו...
להפריך את זה.
להפריך. בהקשר פה, כשעוברים, אני מדלג קצת על הנושא עכשיו של הקביעה.
היה צריך להיות שלושה עדים עדיף משניים, כי אז יש לי שלוש אפשרויות הצלבה. ואז יכול היה להיות שבדינים המונות הייתי מסתפק משניים, בדינים נפשות הייתי דורש שלושה.
נכון, ועדיין יש קפיצת מדרגה איכותית מאחד לשניים, משניים לשלוש, זה עדיין רק כמותי, גם לדבר אחד.
זה איכותי, יש לי שלוש הצלבות במקום אחת.
שאלה, אני אקבל את השאלה, אבל...
א' עם ב' עם ג' וא' עם ג', שיש לי שלוש הצלבות.
אין הדבר סוף, אבל אני מקבל. בכל מקרה, הסוגיה בהמשך אפשר לראות בצורה מאוד ברורה, שאולי הרציונל גם בשררה בשניים הוא שאחד מאזן את השני, שאחד מפקח על השני. כך למשל, אין ראשי נפרוד זה מזה בשוק, זה פורש לשער, זה פורש לחנות וגובים. אם הוא אחד מפקח על השני, צודק על חנן. אולי יעשו קנוניה, אולי שניהם ביחד, כמו הסיפור המפורסם בגמרא בסנהדרין, על החיגר והסומה, כן? אפשר לעשות קנוניה, כן? כלומר, דברים כאלה קורים, ויש לצערנו מעילות, אבל יש פה רציונל. שאחד מפקח על השני, הירושלמי, אבל ממש דיבר במונחי מאמנות כנראה, שצריך שיהיו ממש קשרים.
אתה משליך לנאמנות של
הבבלי,
כל הסיפור הזה של
אין נפרדים,
זה לא קשור לנאמנות.
אני מסכים איתך, הוא לא קשור לנאמנות, הוא קשור אבל ליצירת מנגנונים שאחד הוא מאזן את השני.
זה מצד הפיקוח,
השאלה
זה לא
נקדיש,
לא יודע בדיוק מה הסיבה
של... למה לא רשאי נפרוד זה בשוק? שתמיד אחד ידע מה השני עשה, כמו, כאילו הגמרא לא דורשת שקיפות כלפי החברה, היא דורשת שקיפות של גבאי אחד מול השני.
זה לא מצד השקיפות, שרד לא יודע למה הסיבה, זה לא מצד
השקיפות. יובל, תגיד.
כן, אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה.
לא, כאילו איכשהו, הכיוון שלקחת השרה זה ש... זה כשאני עומד מול אדם ואני רוצה לגבות ממנו, אז... אם אני אחד מול אחד, אז כאילו מי אתה שתבוא ותקבע? אבל ברגע שאנחנו שניים, אנחנו כבר מיעוט רבים, אנחנו מייצגים את זה משהו, וזה גם פחות מעליב.
זאת אומרת, זה לא כדי שירסנו אחד את השני, יאזנו, אלא... כי זה הופך אותי מיחיד לציבור.
כן, כי כשאני בא בתור יחיד, כאילו בתור בעשרה מול בן אדם, זה פוגע, זה תוקפני, זה...
זה יפה מאוד. אני יכול להגיד לכם שתורת האיזונים שאני מדבר עליה, זה נשמע טיפה של הדמוקרטיה, שהיא עושה הפרדת רשויות כדי שהרשויות השונות הן יפקחו אחד על השני. כלומר, הרשות המבצעת יש לה פיקוח של הרשות המבצעת. היא חייבת לתת לדין לחשבון. אבל בגמרא כאן אין דין לחשבון חיצוני. כי באמונה הם עושים, אבל יש פה כן ציפייה מהם. לפעול באופן שהחשב לא נוצר, הם צריכים לפעול באופן שהוא מעורר אמון, אני רוצה לעבור עכשיו לכפייה ברשותכם. בסדר? אומרת הגמרא כך. אומרת הגמרא, מה ישררות אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע לפי שמשכנים על הצדקה אפילו בערב שבת. כלומר, אפשר לקחת ממך בעל כוחך ואפילו בשעה שזה הכי חוץ לך בבית. כן, זה שערב שבת זה השעה הכי חוץ לך בבית. אתם יודעים מאוד גמרא, הסיפור המפורסם על מי כאן הלל. מתי הוא בא להצבן אותו? במקלחת, ביום שישי.
אנחנו לא צריכים סיפורים של לדעת את זה.
לא צריכים סיפורים של לדעת את זה. איני שאלת הגמרא, והכתיב הפקדתי על כל לוחציו, ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, משמי דרב ואלו גבאי צדקה. או כאן הגמרא מעלה גם מודעות עמוקה לזה, שיש לאדם כוח על אנשים אחרים, הוא יכול להשתמש בו.
להלחיץ.
לרעה, להלחיץ. כלומר, גם אם הוא אדם, שתראו כמה דיברנו פה יפה על גבאי הצדקה, תראו איך הטון מתחלף מאנשים הכי יושרה. אני רוצה להשלים פה שאסף אתמול העיר את תשומת ליבי שהיה ראוי לכלול בדף מקורות גם את הגמרא ביהודה מ"ב שלמי נותנים צדקה לאדם שיהיה גבאי כמו רבי חנניה בית רדיון. כלומר, וברור שלא ממנים כל אחד לגבאי, ממנים, ועדיין הגמרא אומרת גם אנשים עם יושרה וגם הם יכולים ליפול או להלחיץ אנשים סתם ושרה זה בעיה. כמעט לורד אקטון נמצא בגמרא הזאת, קיים את המשפט שלו שכוח משחית, כוח אבסולוטי, משחית אבסולוטי. כלומר, כוח הוא בעיה, הוא משקר. כלומר, אדם שקיבל כוח לידיים, צריך מאוד להיזהר בו. ופקדתי על כל החצב. עדיין לא אומרת הגמרא, לקה, שעד העמיד, עד אל העמיד, זה מה הכוונה? לא, אתה אומר שבצבא אתה ראית את זה.
מבחינת המקים, כי מישהו שהוא כאילו נוכל לזה, ברגע שהוא נופך להיות מק, עכשיו הוא, התפקיד שלו זה להיות אלך הרע.
כי הם יותר מונחי משימה.
ובדרך כלל מקצינים את
זה. אבל זה בעיה, כלומר, אני אומר ככה, בוועד כל השבחים האדירים לגבי צדקה, כצדיקים, אנשי היושרה, אפשר לראות פה בצורה מאוד מאוד ברורה, את המודעות לבעייתיות של הסיטואציה, של הפעלת כוח, ובירושלמי, תחזרו אליו, היה ברמות שאין בבבלי. עכשיו שם אני מתאר שאף אחד לא רוצה להיות...
גבי צדקה.
כן, זה מזכיר סיטואציות כאלה, שמי מתנדב, מי מתנדב, כן. ומה בעצם אומר הירושלמי, גם בגלל השאר, אני לא אעריך בזה, שבשבוע של דבר, גבי צדקה טוב, זה גבי שקבל מה?
את העלבונות שלו.
עלבונות, ולא מקבל כבוד, כי זה לא כבוד. מי שהולך להיות גבי צדקה, כי הוא מחפש כבוד, הוא לא מתאים. צריך לדעת להיות מוכן לקבל ביזיונות, כי אתה מונחה משימה, כמו שאמרת עכשיו בצורה אבל חיובית. לא ספך אותך לאדם רע. אתה פועל למען מטרה חשובה, אבל לא כי אתה מספש שימחו לך כפיים. ולפעמים המשימה היא לא נעימה, לפעמים מה היא המשימה? לבוא לבן אדם להגיד לו, תן לי, תביא, זה לא נעים, תאמינו לי. וגם לא נעים לך. מצד שני, תזדהר מאוד בכוח שקיבלת. גם זה כתוב פה בגמרא. אם יאיר רצה לפניך, אבל כן.
לא, מה שאמרת, שגם בערב שבת אפשר לבוא ולגבות, אז כאילו, יש דברים שהם כן נצרכים מבחינה, זאת אומרת, זה כן דבר שאפשר לעשות אותו, אבל יש לי מוצא את התימות כאילו של המערכת. כי גם צריך לדעת להתחשב בתוך זה שמותר לו לבוא בערב שבת, ברגע לפני שבת לקחת, אבל יש הרבה כאילו מקרים שפשוט התימות, זה לא שהם עושים משהו שהוא לא בסדר איכותית. פשוט לא,
הם
לא יכולים לבוא גם
במוצא
שבת לקחת, זה לא...
אני מזדהה לגמרי. וצריך מאוד להיזהר בכוח הזה, גם אם הוא מוצדק להפעיל אותו, להשתך לשאול, אם הפעלתי אותו נכון, אם אני מפעיל אותו בלי אגו, כי נכון, זה דברים יכולים, אתה תיאר, כן.
אני
ויובל חשבנו
על הרקע ההיסטורי, שבשלמי, זה עלה לי שהיה הרבה עוני באותה תקופה בארץ ישראל, לכן גם משמעות...
מה זאת התקופה?
מה?
מה זאת התקופה?
תקופה, כאילו...
נראה לי זה גם בסוגיה של...
והיה קהילה
הסתרקה,
ולכן?
ולכן גם הם משווים לדיני נפשות, וגם בעצם הגבי צדקה הם הבן אדם שעושה את העבודה השחורה, הם מקבלים את כל האש, אף אחד לא רוצה להיות, והוא גם כאילו, העוני בסופו של דבר זה, הם לא באמת פותרים איזה משהו, משהו כזה.
זה סיזיפי, כאילו, בסופו של דבר,
מכבים שריפות כל
אחד. אתה לא פותר את הבעיה.
לכולם אין כסף, אף אחד לא רוצה לתת, ואנשים בינתיים מתים, כאילו, שני נפשות.
יופי, הערה מאוד טובה, כן, יש לך כוח. בכל מקרה, הגמרא ממשיכה עלה קשה עד העמיד עד אלה עמיד, כי עד הרב הקפה לרב נתן ברמי, ואפק ביני 400 זוזי לצדקה. זה הרבה כסף, 400 זוזי. פה באים תוספות, ושואלים דיאלקטיקנים, מה זה? זה נגיד גמרא במסכת חולין. כי מה כתוב במסכת חולין? כל מצוות עשייה שמתן שכרה כתובה בצידה, אין בית דין של מטה מוזרים עליה. מה הרציונל של הכלל הזה? מה אומרת הגמרא שם? יש כמה מצוות שהתורה מתארת את השכר, ויש הרבה מצוות שהיא לא מתארת שכר. מה שהיה ברור לגמרא שזה לא מקרי, יש פה כאילו הבדל, הייתי אומר מושגי, בין שתי קטגוריות, שתי קבוצות של מושגים, והיא אומרת אחד אני כופה ואחד לא. למה לא לכפות על מתן שכרה בצידה? איך הבנתם את זה?
כולם ירוצו לקיים את זה, וזה שכר.
אז אסף אומר, כי אין צורך לכפות, כי אנשים ירצו את השכר.
זה קצת נאיבי.
כבר התורה דרבנה על ידי הברכה. אני יכול להגיד לכם שרשי שם בחולין, זה דבר אחר לגמרי. מה רשי אומר בחולין? רשי אומר שכולנו מבדילים בעולם שלנו בין חובות ובין דברים שהיא לא חובה, אבל אם תעשה, תקבל שכר. גם בעולם העבריינות אנחנו מתייחסים ככה, יש עבירות שאסור לעשות אדם, יש גם עבריינות שאני חושב שבלי להגיד שזה בסדר לעשות, שהרבה אנשים אומרים אני אעשה, הוא לא מרגיש לא בסדר אם הוא עושה את זה, אבל אם תתפוס אותי כמו גבר אני אקבל תועל, כי זכותך להעניש אותי. תגיד איך אנשים מתייחסים לעבירת חנייה, בסדר, אם אתה חוסם את התנועה, אבל אם אתה סתם חונה במקום, נגיד, כבר אחר כרטיס חנייה, מישהו פה מרגיש שהוא גזלן, שהוא... אבל אם תפסו אותך...
מישהו משלם כמו גבר?
אבל אם תהיה תופסים אותך, בסדר, אז זה חוקי, שאני אשלם דוח, כן. כאילו, בסדר, כאילו, זה...
אם אתה תופס מקום של נכה, אז אחרת.
נכון, אני מסכים איתך. עכשיו, בא רשי שם בחולין ואומר שהמצווה שהתורה לא כתבה מתן שכרה, זה פשוט צו, צריך לציית. אבל כשהתורה כתבה מתן שכרה, התורה אמרה, אתה רוצה את השכר, תעשה. ובמילים אחרות אתה לא רוצה את השכר. זה כאילו מצווה שהיא לא מצווה, אלא לכן לא קופים. לא קופים כי זה אופציונלי, זה אופציה. סיפרו לך שכדאי לך לעשות את הדבר הזה. מי שעושה את זה מרוויח. אתה לא רוצה להרוויח, אל תעשה, כן. כאילו, ולכן לא קופים. עכשיו פה באים התוספות ואומרים, לגבי צדקה כתיב, כי פתוח, כתיב תחת ידך לא כתיב, כי בגלל הדבר הזה מרחך. הרי שבקטגוריות הגמרא במסכת חולין, זה מצוות עשה, שלא שכרה בצדה, לא אמורים לכפות סתירה בין הגמרות. ככה זה מוצג, זה מוצג, גם כשאתה קורא תוספות, כאילו מישהו דיאלקטיקן גילה שתי גמרות סותרות, ועכשיו שאל שאלה, ותראו לאיפה התשובה הולכת. אומר רבינו תם, די כפייה, בדברים כמו קפיה ועד, בפרק נראה שנתפתתה, הוא מצא, תרשו לי להגיד, זה גאונות, בפרק תשוט הוא מצא מקום אחד שקפיה ברור בגמרה של הגבלה,
בדיבור.
אבל אם הוא בדק, הוא גילה לנו מה קורה בכל המקומות האחרים שכתוב קפיה בגמרה. ואיך זה נראה משם? פשטות, הרי כל גמרא שמדברת על כפייה, שמה זה?
באלימות.
בכוח, בכוח סמכות. שאתה לא, אתה אומר כאילו, אתה משכנע אותו, אתה מדבר איתו, הוא מסביר לו את חובותיו. כאילו, הדבר המדהים, בעיניי, לפחות ברבנו תם הזה, שהוא מעורר השתאות, הרי אני מנסה למכור לכם כבר שבוע וחצי, הייתי אומר, עד כמה יש פה מערכת עירונית שלקחה על עצמה התמודדות עם בעיה, שחשוב לפתור אותו דווקא באופן מערכתי, וכל מי שקוראת הגמרא בבבא בתרא, אני חושב שברור לו שהכוונה בכוח. ובא רבן אותם, ואיזה זה גמרא בחולין שדיברה ואתה נצוות הדס, וזה אתה בא ומציע שבעצם אין כוח כפייה? אז נכון, יבוא הרב יעקב, ולעתיד בצדק, ויגיד, ויצטרף, וכל הרבנו תמים הדמוקרטיים שלמדנו וכו' וכו', כן, הכל יצטרף שאין פחות כוח כפייה, שאין רוב לפי רבנו תם, ונחזור למידת סדום. הכל נכון, אבל עדיין, זה כאילו נראה, לי לפחות, זה היה נראה נורא מוזר כשלמדתי את זה. אני לוקח, בגלל הגמרא בחולין, אני אגיד אחרת, דיברנו פעם על דיאלקטיקה, פה יש דוגמה מובהקת לזה. דיאלקטיקה זה לא חכמים שמוצאים סתירות בין גמרות ומתרצים. כי ידוע קיום סתירות לפני רבנו תם. ולפני רבנו תם, ככה למדתי מפי דודי רב חיים סולובייצ'יק, היה ברור לך שאיזו גמרא יש להעדיף. שיש סתירה בין שתי גמרות. השאלה כאן, האם כופים על צדקה? למי אני אאמין, סליחה לשאלה, לברבטה או לחולין?
זה גמרא שעוסקת בסוגיה.
אני חושב שלברבטה, כן? כי פה דיברו על זה. כאילו, אני אגיד את זה בצורה אחרת. שיש סתירה בין שתי גמרות, אם אני תרום רבנו תם, הייתי אומר, זה בעיה של הגמרא בחולין, זה לא בעיה של הגמרא בצדקה. כלומר, הגמרא בברבטה ברור שכופים על הצדקה. ואי אפשר בלי זה, אחרת הגמרא הזאת היא כלום. אי אפשר בלי זה. הגמרא בחולין, לפי העקרונות שלה, יוצא אחרת, טוב, צריך, אולי עקרון, זה לא נכון. זה בעיה של הגמרא בחולין. מה שעשה רבנו תם בעולם, כשהפך לדיאלקטיקן, ואמר, שתי הגמרות שוות, ועכשיו מה הוא יכול לעשות? בגלל הגמרא בחולין, הוא לוקח את הגמרא כאן, והוא מה עושה לה? הוא פשוט מוחק אותה. הוא אומר, אין כפייה עירונית, כל התורות שלי לזבת. לא, לגניזה, בוא נגיד יותר צנועים, כן. טוב, זה ממש מה שרבנו תם אומר. שהוא כאילו מתעשת, ובהסבר הבא מה הוא אומר, בוא תראה, צדחה קיבלו עליהם שיפקוף אותם הגבי. שזה דרך יפה, מה להגיד?
שזה לא בדיוק.
מה זה אחה קיבלו על גבדם הגבי? במסגרת הצדקה העירונית, וכאן אני מתחיל להתחבר מחדש לרבן אותם, כן, במסגרת הצדקה העירונית, מה? אני אומר לעצמי, כוח הכפייה לא בא בגלל המצווה. לפי העקרונות של הגמרא במסכת חולין, אחרי על המצווה הזאת אי אפשר לכפות, אני אגיד בשפה שלי, על המצווה של דברים תדבר אי אפשר באמת לכפות. אבל פה זה לא המצווה של דברים תדבר, מה מדבר פה? על ישעיהו נון זין, לא פרוס לרב לחמך, על מערכת עירונית. אני כופה לא כי זה מצווה, אני כופה כי זה מערכת עירונית שדואגת לצרכי העיר. זו התשובה השנייה שרבנו תם. כן, בבקשה.
אני אומר, זה הבדל, גם שוב, אנחנו רואים את זה גם בקופה ובתמחוי בראשונים, את ההבדל בין הצדקה של יחיד לבין צדקה של רבים, שני מושגים שונים.
מצוין. אלו הדברים של רבנו תם. אני חושב שמה ששופך אור ענק על כל הסיפור זה התשובות של רבי יוסף טוב אלם, ואני רוצה קצת להסביר את העניין. אתה לומד תוספות, אתה לא יודע מאיפה צץ השאלה הזאת. אתה באמת חושב בצדק, מדובר פה בדיאלקטיקן ענק בגדול הגדולים של המאה ה-12 שיכול לחבר כל גמרא לכל גמרא. זה ממש, זה מדהים, תראו איזה חיבור עשו פה בין חולי לכתובות לברבטה, וזה אופייני לרבן אותם. אתה יכול לחשוב ככה, אתה חוזר אבל לתשובה של יוסף טוב אלם, הוא חי כ-50-60 שנה לפני רבנו תם, עוד לפני הדיאלקטיקה, עוד לפני התוספות, וזה בכלל נולד, לפי מיטב ידיעתי, זה התיעוד הראשון של השאלה הזאת בכלל, הוא נולד בתוך תשובה שהיא הייתה בתוך מסגרת נתונה של שאלה. ומי שעמד על הדברים, אני הפניתי, רק שהפניתי רק לשני עמודים, היה צריך לקרוא גם עמוד קודם, זה לחוברת הזאת עוד פעם של דודי של חיים סולוביץ' שקשוט כמקור היסטורי. שם הוא העמיד לא רק על התשובה של יוסף טוב אלם, מה שהצעתי לכם ללמוד, אלא לכך שבתשובה אחרת יוסף טוב אלם סותר את עצמו. כי בתשובת יוסף טוב אלם, בתשובות מהר"ם, הוא כותב חד משמעית, אני אקריא לכם, הוא כותב כך, ולא על המס בלבד אמרו שקופין, אלא אפילו על הצדקה ממשכנים שאפשר לו לעשות, כי עד רבה איכפה לרב נתן ברידי ואף כמני מאה זוזי, יש פה כמובן גרסה אחרת משלנו בגמרה לצדקה, הנה הוא בעצמו כותב קופים על הצדקה, ופתאום אתה עובר לתשובה אחרת שלו, התשובה הזאת שהתתי לכם ללמוד, וכאן בתשובה הזאת בא רבי יוסף טוב אלם ומתחיל להגיד לך, ואם משום עד אמר רבי הילה, גדול המעשה יותר מן העושה, שלמה, והיה מעשה הצדקה שלום, ואמר לו רב על בני בחוזה, זה גמרא בהמשך, שלא הגענו אליה, אבל גם אותה צריך לצרף בסוגיה היום. עשו הדדי כאחר, לא בגזירה, אלא בדברי כיבושים, ממש תורת רבנו תם, היא נוסחה על ידי רבי יוסף טוב אלם, שאמר, לא כופים על הצדקה, הכל בדברי כיבושים, שדברים שנישואי פנים נישואי עינינו, כן, גרה של איש חשוב, זה כמו לכפות, ולא מצינו, וכאן תשימו לב להקשר, זה דברים מאוד חשובים, שעיר אחת יכולים להטיל ממון על בני עיר אחרת, ואפילו למצווה, שאף על פי שזו מצווה רבה, דכתיב בה כי יברכך, בגלל הדבר הזה ברכה השם אלוקיך, השנין הוא מפתה לגמרא בחולין. כל מצווה שמתן שכרה בצידה, אין בית דין של מטה, מוזרים עליה, ואין הדבר תלוי אלה בנדבת הלב, ממש מה שדיברנו קודם על תרומה, הוא מחזיר את פרשת תרומה למקום שלה, ובדבר הוצאה שנאמר מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, שאפילו בני עיר אחד וכו', כלל הדמילתא. וכאן כשאתה קורא את הדברים, רק קודם כל תראו שכיוון הדיון הוא הפוך מהתוספות, לא התחיל בסתירה בין הגמרות ותרץ, אלא במה הוא התחיל? בעמדה נתונה בשאלה, שהוא גייס למען העמדה שלו את מה? את הגמרא בחולין כדי לתת לתוקף. וכאן תוכלו לקרוא את הדברים של הרב חיים סולובייצ'יק. כמו רק תתחילו עמוד אחד לפני כן, מ-84, מי שירצה. פשוט במקום שלי. זה מי שירצה שיעיין. חיים סולובייצ'יק שם תוהה. והוא גם נותן הצעה מתודולוגית. כאילו איך אני באמת נותן לעצמי כיוון של תשובה. האם הוא פשוט חזר בו? יכול להיות, מה, אין ילדות תדרה ויזיקלו את זה. מה, היחס בין התשובות, הוא אומר, אולי הוא פשוט חזר בו, אבל הוא נוטה לחשוב, הוא נוטה לחשוב שבסוף בטובלם לא חזר בו. הוא לא חזר בו. אלא זה ההבדל בין עולם השוט לבין העולם הלמדני, אולי התיאורטי. והוא אומר, העמדה העקרונית לדעתו של יוסף טובלם היא בתשובה שקופים על הצדקה, כי, עכשיו אני חוזר לכל הלימוד שלנו, זו ההגד של הגמרא פה, ואף אחד לא עלה על דעתו שאפשר לקיים את כל הסוגיות כאן, ואת כל מה שדיברנו, בלי כפייה, רק בדברים. זה ברור שזה כך. אז מה קרה בתשובה הזאת? אז כאן הוא אומר, קרה משהו מיוחד
מתי שהוא אומר שצריך לקפוץ זה לא בישות? שהוא אומר שצריך לקפוץ
זה בישות. לא צריך תובלם בתשובה אחת, אומר קופים על הצדקה.
שתיים תשובות אבל.
נכון, אבל שם זה נטול נתונים מיוחדים. בוא נראה מה הנתונים המיוחדים. אני אגיד לכם גם, מה לדעתו הסימן המתודי, לא חייבים להסכים למתודה שלו, אבל יש לו מתודה. הוא לא אומר את זה סתם כסברת הכרס. הוא בא ואומר, לדעתו זה תלוי הנתונים המיוחדים במקרה הזה, שהוא גייס את הגמרות השונות, כמת הגמרא בכתובות הוא הביא דרך אגב, כן? הוא גייס אותם בשביל עמדה שבתוך המקרה הנתון היא הייתה עמדה שהיה חשוב לו לומר אותה, כי הוא חושב שהיא התשובה, שהיא דבר השם למקרה הזה. ומה זה הנתון הזה? הנתון הזה נתון מאוד פשוט, שזה היה בין שני ערים. בדיוק, זה הנתון הכי בולט כאן, זה קרה בין שני ערים. ופה צריך לחזור ללימוד,
עשינו
פה רק יום אחד, בוא אני אסביר. כשאנחנו אז למדנו קצת במקצת התשובות, בראשונים ראינו את הדבר הבא, אחד מהשאלות שעלו היו תחום שיפוט, והעיקרון שהראשוני האשכנז במאה ה-11 תראו אותו בעין, קראו אותו, הוא שמה שנוגע לעניינים עירוניים פרטיים, תחום השיפוט הוא במקום שאתה גר. מה שנוגע למצוות, לדבר השם, לכפות אנשים שלא יהיו עבריינים, מה זה משנה איפה אתה גר? אתה יכול לכפות גם אנשים אחרים. שמה שקרה בתשובה הזאת במקרה, כמו שקראתם אותו, הוא שהיה פה מקרה של פדיון שבועים, שבתרויה, בתרויה הם גבו מהאנשים כסף כדי לפדות את השבועים, והם רצו גם לכפות גבייה של כספים מתושבי שנץ. וכאן, כשאתה קורא את התשובה של יוסף טובלם, עולה בבירור שלא ברור שפתרון מצוקות מהסוג הזה הוא בעצם משתייך לאיזה תחום? לתחום העירוני המובהק ולא לתחום המצווה. כשאני קורא את התשובה שלו, הוא אומר כך: כך ירונו מן שמיה שאין גזרה חלה כאגבנה, שהרי מנודה לעיר אחרת אין מנודה לעירו, ומאחר שבעיר זאת אין כוח בידם לעזות אדם שבעיר אחרת, כל שכן הקהילה. כמו היה ברור לו, אני לחזור לכל מה שאנחנו בונים פה שבוע ומשהו, שזה בעיה עירונית לפתור את בעיית הרעב אצלנו. עוד פעם, כמו שאמרתי לכם, אני לא צריך לפתור את הבעיות של כל העניים בעולם כאדם יחיד, אני צריך לעזור לעני שבא אליי. העיר שלי לא צריך לפתור את הבעיות של כל עניי העולם, אני צריך לפתור את הרעב בעיר שלי. אל תיקחו לכם משימות שבאנו בעצם רבי חונן שהם לא ביכולת שלכם, אני פותר את הבעיות של עצמי. ובוא נגיד במסגרת התשובה הזאת, הבעיה של שבויים לתרויש, תרויש צריכה לפתור את הבעיה הזאת. האם הם יכולים לבוא ולהטיל על שנץ לפתור את כל הבעיות של כולם? היה ברור ליוסף טובלם, רואים את זה בתשובה, שלא. שכל עיר והבעיות שלה. כלומר, זה לא שבני שנץ משוחרים לדאוג לפדיון שבויים, יש להם מספיק צרות משלהם. ובהקשר הזה,
סליחה? אם אין להם צרות.
אין חינמי, אני מניח שהוא יכול להגיד לך, כשאתה קורא את התשובה...
הוא אומר מפרץ, מה
נכון,
שם התורבה שהם שברו, מה שם שזה לא יהיה.
כן,
הוא אומר שהם יצא מצב מאוד עפוק, כן. זה רק זה עצמם, ובסוף הטרוי שעזרו להם אפילו.
חינמי, הוא אגיד, מה שאני רוצה להגיד, הוא אסור שיהודים לא ירצו לעזור אחד לשני. זה אסור. מצד שני, כשאתה בונה בעיקר את המערכות העירוניות, הכופות, אתה לא יכול לכפות על מישהו לפתור את כל הבעיות של כולם, פשוט אי אפשר. חייבים לעבוד מערכתי ולהגדיר את גבולות הגזרה. וכך כשאתה קורא את התשובה, פשוט אני רוצה לסיים בזמן, אז כשאתה קורא את התשובה, עולה בצורה מאוד חדש, ויוסף טובלם, היה לו מאוד ברור, לא שלא קופים על צדקה. ברור שקופים על צדקה. ומישהו מעלה על דעתו שאפשר לעשות את כל מה שדיברנו פה בלי כפייה. ברור שקופים על צדקה. רק מה היה ברור לו? שהכפייה תהיה איפה?
איפה ש...
בעיר, בדיוק. היא תהיה בתוך גבולות הגזרה של העיר. זה מה שחשב רבי יוסף טוב אלם. ברקע זה התעוררה לו בעיה מאוד פשוטה, וזה דבר שאנחנו מדברים עליו גם בשבוע שעבר, כשעסקנו בזה שנותן לו כל מה שירצו. מצד אחד זה מוצג כבעיה עירונית, ולכן העמדה העקרונית שלו, שזה רק בני עיר אחת פותרים את הבעיות של עצמם, בני עיר אחרת יפתרו את הבעיות של עצמם, אבל היות, וזה גם מצווה, יש מצווה של פדיון שבויים, זה מצווה רבה, אז לפי העקרונות של במצוות אפשר על כולם, אז הוא היה אמור לנקוט כל כאן עמדה שהם יכולים לכפות את בני עיר אחרת. היות, והוא היה משוכנע שפתרון הבעיות האלו צריך להיות עירוני, אז לכן מה הוא בעצם היה צריך לעשות? לנטרל את הממד המצווה בכפייה בצדקה, להגיד שמצד מצווה צדקה אי אפשר לכפות עליה, ולא כדי שלא יהיה כפייה, שכל אחד יעשה מה בא לו, אלא כדי שהכפייה תהיה עירונית, מסגרת הכפייה העירונית. בעצם מי עושה כתוב אלה, הוא בתשובה הזאת, הוא לא ביטל את הכפייה כמו שהוא הכניס אותה, בדיוק כמו הלמדנות של שבוע שעבר, שלמדנו שאותה לכל מה שיצאו, שם אותו במסגרת העירונית. שמה הסימן המתודי של חיים סולובייצ'יק לכיוון הזה? שהוא טוען שיש טיעונים הלכתיים שאפשר להגיד שהם קבילים סבירים מבחינה הלכתית. יש בהלכה דעות שונות, אבל יש איזושהי הסכמה על המתודולוגיה. ברגע שהוא אומר שאתה תופס בן אדם שמתחיל לדבר בכלל בשפה שלא מדברים אותה למדן רגיל, כאילו זה מדבר למדנות עקומה, אתה מרגיש שהוא מונה על ידי מניע. במקרה הזה, הוא אמר, אני תופס מקור אחד שבו יוסף טוב אלם, ואומר לעצמי, זה כל כך אבסורדי מה שהוא אמר, שחייב להיות שלא כך הוא למד. ומה הדבר הזה? זה בהמשך התשובה, כשהוא מדבר על אפקר בית דין אפקר, תראו מה הוא כותב. בכל כי אגבנה אפקר בית דין אפקר, אבל הפקו עם המון מבני אדם, אפילו נשיא שבישראל אין שומעים לו. במילים מאוד פשוטות, מה הוא אומר? אפקר בית דין אפקר לא נותן לחכמים זכות להפקיע ממון. הוא אומר, תגיד לי, מה אפקר בית דין אפקר אומר אם לא תפקיעו ממון? הוא אומר, הנה פה לדעתי, הוא אומר, תפסתי אותו שהוא עבר את הגבול, ועוד לכך הוא אומר, אני משכנע את עצמי שזה לא שהוא חזר בו, אלא שהעמדה הבסיסית שלו היא בדרך כופים על צדקה. אבל בגלל הנתונים של השאלה הזאת, הוא, בגלל שזה עיר אחרת, הוא רצה לנטרל את הכפייה על עיר אחרת שהייתה מתחייבת עם כופים על הצדקה בכוח המצווה, אבל הוא עדיין נקט בעמדה שכופים על הצדקה. כי בתוך המסגרת העירונית כופים על צדקה, זה כל הרעיון כאן, שבניתי מערכת שהיא נוקחת אחריות על הדבר. זו הטענה שלו, תדעו לכם, מאמר מוסגר, שיש לו, היה לו, יש לו מאמר אחר שעובד עם אותה מתודה, והוא התפלמס שם עם דוד הרטמן על המתודה, וזה מאמר על איגרת השמד. שמה, ברגל אחת, חיים סולובייצ'יק השווה את, את דברי הרמב״ם באיגרת השמד לדבריו בכל יסודי התורה. והוא שם טוען במאמר חד משמעית שלפי כל קנה מידה של כל יסודי התורה צודק אותו חכם שהצהיר על אלה שהתאסלמו בכוח, צודק שהם עבריינים. אז למה הרמב״ם מקרב אותם? אז הוא אומר, זה היה המעשה של מנהיגות, כלומר מאוד דומה למתודה פה. הוא טען שהרמב״ם אמר לעצמו, מי לא היה בא לשאול אותי מה לעשות, אני אגיד לו משנה תורה, הוא כבר עשה את זה. עכשיו, מה השאלה שאני צריך לשאול את עצמי?
מה עושים עכשיו?
מה נכון לעשות עכשיו? האם נכון להגיד לו, עברת על השולחן ערוך? האם נכון לקרב אותו? זאת שאלה אחרת. ודוד ארטמן כתב נגדו ביקורת, שהוא אומר, שהוא כתב בה, זה גוף ההלכה. ההלכה צריכה לשאול גם את השאלות האלה. ואז חיים סולובייצ'יק ענה לו, עם כל הדברים שנאמרו פה, שהוא אומר, זה נכון שההלכה כוללת גם מדיניות ושיקולים של חכמים, שההלכה זה לא אוטומט. אבל הוא אומר, זה בתנאי אחד, שמדברים שפה הלכתית שגרתית. שמדברים במושגים שהם מלב ההלכה. ברגע שמתחילים לגייס לי אגדה, ברגע שמתחילים לקחת מקורות ולקרוא אותם בצורות ככה וככה, עקומות, הוא אומר, לדעתי זה סימן שזה כבר לא גדיעה הלכתית כמו עמדה הנהגתית, והוא אפילו מאשים שם על מי שמכיר את דוד ארטמן, הוא כותב, העמדה שלך היא בני ברק, שהכל הלכה. הוא אומר, דה לך, אני לא ראיתי אף פעם מישהו
שמאשים. אין, השמה חמורה מזה.
כן, אבל זה החכם כמו שפוסף לא תמיד מודע למה זה גישה הלכתית ומה זה לא, ואפשר על כל, גם בגמרא נמצא מלא דברים שהם כאילו מה זה מדרש, לוקחים משהו ולא קוראים אותו בצורה פשטית וזה, ואז אפשר להגיד על כל דבר.
אני מסכים
איתך, אולי זה מאוד עדיף שהפוסק מתערב וכתב בתוך.
נכון, אתה צודק ב-100%, גם בגלל השעה אני מציע שנעצור כאן, למרות שלא השלמנו הכל, אבל כמעט ממש סגרנו היום הרבה חומר. מה שאני רוצה רק להוסיף, כל דברי יוסף טוב אלה, אם הם מתפרשים ככה, אז הם עוד חיזוק דווקא לרעיון שהכפייה של צדקה צריכה להיות לא כי זה מצווה, אלא כי החברה לקחה פה אחרי, דברים תדבר ולא הבעיה של הסוגיות האלה. והכפייה כאן היא עירונית, ולמיתו של דבר, כשאומרים לתוספות, כשזה נוטרה, זה לא עשו, יש כוסתירה בין גמרות. למיתו של דבר, רבן אותם בתירוץ השני הגיע לאותו רעיון, שהכפייה היא כפיית העיר, כי על זה מדובר בסוגיות אלה. בסדר, מחר, אני רוצה עוד טיפה להשלים את נושא כפייה הצדקה, ואני אתן לכם מקורות כבר להתקדם לגמרה הבאה, שאני רוצה כבר מחר להתחיל אותה. בסדר, זה הגמרה על פותקין לקסות, קריטריונים לקבלת צדקה. תיאבון.